טוב, אני לא יודע אם השעון שלי הוא השעון המדויק, או השעון שלכם, או שעון כלשהו. אחר הצהריים טובים, אנחנו נמצאים ביום האחרון. אפשר טיפה. ביום האחרון של ימי העיון בתנ״ך, כמעט בשיעור האחרון, יש עוד שיעור אחד. מסיימים שבוע גדוש ועמוס, ואני חייב ככה פעם שנייה להביע את התרגשותי הגדולה, מכיוון שימי העיון בתנ״ך, שיוסדו לפני 21 שנה, יוסדו בשביל המורים, בשביל מורים בתנ״ך. הכללה למורים, מייסדת ימי עיון. זה היה יום עיון אחד, עם שיעור אחד לאורך כל היום. ומאז ברוך השם התפתח והגיע לממדים שכולנו מתרגשים מהם. אבל במשך השנים, נושא ההוראה ואוכלוסיית היעד של המורים, הלך והתמעט, לא הלך והתמעט, אלא הציבור הרחב הלך והתרחב, יותר נכון. וציבור המורים לא היה הציבור הגדול בתוך הקבוצה הזאת, ובדרך הטבע גם השיעורים הלכו גם לכיוונים אחרים, ואנחנו השנה מתרגשים מאוד מן העובדה שאנחנו זוכים, לפחות חלק מהשיעורים, לייחד אותם לקבוצה של מורים, מורי תנ״ך, שעושים את העבודה בפועל, מלמדים, ויכולים לכוון את השפה אל האוכלוסייה ואל התפקיד הזה, וכך אנחנו גם נעשה בשיעור שלפנינו. תראו, הכותרת של השיעור כולו היא שיש קשר בין צורה לבין תוכן. ואני הייתי ככה על ההתחלה, שעת אחר הצהריים מאוחרת, פותח בפרובוקציה קטנה, קטנה, אל תדאגו. ואומר שאני רוצה לומר שאני רוצה לצאת כנגד התפיסה שדבר של קודש צריך להיות מוגש בכלי שחור ולבן. באותיות קטנות, אולי אפילו בכתב המכונה כתב רש"י. כמובן שיש צורך לדבר הזה, אבל כלי קודש ודברי קודש יכולים להיות מוגשים גם בכלים נעים, צריכים להיות בכלים נעים, צבעוניים, היום יש יכולות צבעוניות רבות, והייתי אומר שהאמירה הראשונית שלי היא זו שאומרת, בואו ניתן מקום גם לצורה של ההגשה, ודאי כשמדובר בהוראה לתלמידים, תלמידות שלנו, בוודאי, בוודאי כשמדובר בכיתות יסוד, אבל גם לתלמידים מבוגרים ולאנשים מבוגרים. אני בטוח שלכם יותר נעים לקרוא דברים בצבע מאשר בשחור לבן, וכמובן במגבלות האפשר, וזה לא צריך להיות כל שיעור, אבל בואו נראה את זה כיעד שדברים יוגשו בכלים נעים. אבל זה רק המסגרת החיצונית, אני רוצה להיכנס במסגרת החיצונית פנימה, וזה מטאפורה למה שאני הולך לומר היום, שדברי הקודש של התנ״ך, בתורה והנביאים ובכתובים, יש גם תפקיד משמעותי לצורה שבהם הם מורגשים, וזה מה שאני ארצה ככה להוכיח היום, אם כי זה נושא לשיעור שנתי ולא לשיעור חד פעמי, אבל לפחות כמה דוגמאות בולטות להביא לדבר הזה. ואני רוצה לומר, נקודה השלישית עכשיו, שחשוב מאוד 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 להסתכל על ספר כמכלול. עכשיו, לכאורה זה פשוט, מה, ברור, לומדים ספר במדבר, אז צריך להסתכל על ספר במדבר. אבל כשאני אומר להסתכל על ספר כמכלול, כשניגשים אליו, כשלומדים אותו, מכינים את הספר כדי ללמד אותו, לחשוב עליו כספר, כמכלול, כתקופה, כנושא שלם, זה אחרת לגמרי לגשת כך אל הכנה של שיעור מתוך מכלול, לבין עוד פסוק ועוד פסוק ועוד פרק ועוד פרק, זה משנה לגמרי את התפיסה, כל הזמן אנחנו שואלים את עצמנו, איפה אנחנו נמצאים בתוך המכלול, מה זה לעומת המכלול, ואני חושב שזה בהחלט יכול, עשוי לשנות את צורת החשיבה, בוודאי את התפיסה של התלמידים, תלמידות שלנו, שיבינו משהו קטן מתוך איזשהו מכלול רחב, ושוב את הדבר הזה אנחנו נדגים היום בכמה הקשרים. אבל, ואני עולה עכשיו לקומה הבאה, שבעזרת השם נגיע אליה לקראת סוף השיעור שלנו, שאנחנו לא עוסקים פה רק בארגון. יש חשיבות גדולה מאוד לארגון ההוראה, להביא דברים בצורה מסודרת. זה חשוב. לארגן את הדברים. עוד מעט נראה את זה כבר בדף הראשון. זה מאוד מאוד חשוב לארגן. יש ילדים, יש תלמידים, יש תלמידות, שרק כשמארגנים להם את הדברים בצורה מסודרת, מסוימת, הם מצליחים לקלוט מה מדובר. אם לא, הם לא מבינים. אבל אני מדבר עכשיו על רובד של ארגון. אני רוצה לעלות לרובד נוסף ולומר, וחלק מן המקרים שהדוגמאות שאני אציג פה בפניכם, זה לא רק ארגון ההוראה, אלא זו פרשנות. כלומר, ואני חושב שזה חידוש גדול, לא אני מחדש אותו כמובן, שלמבנה יש תפקיד בפרשנות של הספר. הוא מאיר את הספר, הוא מאיר את התכנים שנמצאים בו, הוא מחזק, הוא מדגיש תכנים של הספר. שימו לב, אני אפריד בין ארגון ההוראה לבין פרשנות, דיון פרשני. אפשר לנהל דיון פרשני שמבוסס על מבנה, כפי שאנחנו נדגים בכמה הקשרים במהלך השיעור. ועד לפה הקדמות, אנחנו נתחיל. לשיעור שלנו יהיו פחות או יותר שני חלקים. אני כבר מתנצל, זה יהיה קצת איזשהו מרוץ. אני ככה מרגיש שיש לי אתכם לשעה ועשר דקות, ואני רוצה להעביר לכם הרבה מאוד. ואני מקווה שזה לא יהיה בבחינת תפסת מרובה לא תפסת. אני מאוד מאמין ביכולת שלכם ובידע שלכם, כדי שנוכל לטעום טעימות, שיהיה בהם טעימות של ממש, והחלק הראשון של השיעור יהיה איזשהו סקירה רחבה של כמה ספרים והדגמתם, ולקראת סוף השיעור אנחנו נעלה קומה ונדון בדברים באופן עמוק יותר. אבל אני חשוב לי לומר עוד הערה מאוד מאוד חשובה, שלא נתבלבל בה. כל העיסוק בצורה ובמבנה ובכלי לא נועד אלא כדי לקבל את התוכן וללמוד את התוכן. אנחנו לא עסקים פה באסתטיקה לשמה, זה לא אסתטיקה ספרותית, זה לא יופי, זה לא להתפעל, וואו, איזה יופי, איזה מבנה חייסתי יפה יש לנו בפסוק הזה, אלא בעיניי, כל התפקיד של העיסוק במבנה ובצורה נועד כדי לרומם, להדגיש, להבליט את התוכן, ואני אנסה להדגים את זה כמעט בכל דוגמה ודוגמה שאני אביא, איך הכלי מהווה קנקן למה שבתוכו. ובעיניי זה הנקודה אולי הכי חשובה שאותה אני רוצה להעביר. טוב, הדף שלפניכם לקוח מתוך חוברת מרכז הדרכה לתנ"ך, ספר במדבר. את הדף הזה ייצב חברנו רמי ענאי, שעומד בראש ימי העיון, מנהלת ימי העיון. הוא דף מופלא, אבל הוא לא דף של מבנה של ספר. ואת זה אני רוצה כבר להעביר על ההתחלה. כלומר, אין פה מבנה באמת של ספר במדבר, אלא יש פה ארגון וסדר של ספר במדבר. והדף הזה הוא יכול להביא לבאמת הישגים מופלאים בתחום הזה של ארגון ההבנה. כן, הדפים קצת מבולגנים, היה קשה קצת להכניס את כולם. אנחנו במבנה מספר 1, בסדר? תחפשו את המספרים. אנחנו במבנה מספר 1, הדפים רק 3, אז יהיה קל למצוא את זה בסוף. הדף הזה נותן לנו ארגון כרונולוגי כל כך יפה, השנה השנייה, השנה ה-40. כבר אני אומר, אנחנו שמים לב מאוד, שמים דגש רב מאוד בחובות מרכז ההדרכה לתנ"ך, וגם כמעט בכל הדוגמאות שאני אביא פה בפניכם, לצבע. הצבע כקוד רעיוני שמבטא משהו. למשל, במקרה שלפנינו, השנה השנייה בצבע צהוב, חום, שמבטא את המדבר, את ההליכה במדבר, כאשר השנה ה-40 היא רקרק שכבר מכניס אותנו לקראת הכניסה לארץ. זה תפיסתי, זו תפיסה. אנחנו מתחילים במדבר, בהליכה למדבר, עמוקה הרבה מאוד זמן במדבר, והשנה ה-40 לקראת כניסה לארץ. אז יש פה תפיסה כרונולוגית. תפיסה כרונולוגית שלכם היא מובנת מאליה, לתלמידים שלנו היא מאוד מסובכת, כי יש שנה שנייה ויש שנה ה-40 ואין שום דבר באמצע, שום תיאור שמתייחס לאמצע בצורה מסודרת. וכאן הלכנו בדרכו של מורנו הרב יואל בן נון, שמציע הצעה יפהפייה, מבריקה, שמה שנמצא בתווך בין השנה השנייה לשנה ה-40, זו פרשת פרה אדומה, פרק י"ט, פרשת חוקת. ולמה זכתה, או למה זכינו שפרשת חוקת נמצאת בדיוק בתפר? אומר הרב יואל בן נון, זו פרה אדומה שעניינה לטהר מן המוות. ואין כמוה כדי לבטא את הרעיון של מותו של דור המדבר. אין סיפור, אף לא פסוק אחד, על מות דור המדבר. לא מספרים את מות דור המדבר. במקום לספר את מות דור המדבר, פרשת חוק, פרשת מצווה, חוקה של פרה אדומה, וזו הדרך של השתיקה להביע את הכאב, את הזעזוע, או את המשמעות של המוות של דור המדבר. עכשיו תראו, אני רוצה להבחין פה הבחנה. בעיניי זו הברקה, אני לא בטוח שזה פשוטו של מקרא מה שאמרנו עכשיו. כלומר, שיש פה מבנה ספרותי מוכח, שבפשוטו של מקרא פרה אדומה בדיוק נמצאת באמצע, מכיוון שכדי לטעון טענה כזאת, אני חושב שצריך להביא הוכחות מתוך הפרשה, אולי ממה שמסביב לה. לכן, בעיניי, זו הברקה ששווה ללמד אותה, וכדאי להביא אותה בפני כיתה, כי היא מאירה עיניים, היא מבטאת איזשהו רעיון, איזשהו עומק, אבל היא בעיקר מארגנת את ההוראה בצורה מאוד מאוד מסודרת, ואני מבחין בין מה שאני אומר עכשיו לבין מה שאני אומר בהמשך, כי בעיניי זה לא מבנה ספרותי מובהק, לומר שפרשת פרה אדומה נמצאת בדיוק בתווך שבין שני החלקים. אבל היא מצוינת כדי לארגן את ההוראה, כדי לארגן את ההבנה של המבנה של ספר במדבר. למטה פרשיות השבוע, יכולת לעקוב אחרי פרשיות השבוע במקביל להתנהלות של הספר. אז יש לנו פה מרחב גיאוגרפי, ויש לנו פה מרחב כרונולוגי, ויש לנו את נקודות הממשק, וגם על זה אני אדבר הרבה מאוד בשיעור, ספרים בתנ"ך, גם בתורה, משוחחים האחד עם השני. ספר במדבר יש לו בוודאי נקודות ממשק עם ספר ויקרא, נקודות מסוימות עם ספר שמות, כפי שאתם רואים בצד ימין, כן? שמות י"ח, פרשיות המשכן, חנוכת המשכן, וכמובן שיש לו ממשק עם ספר דברים, אנחנו עסוקים בשנה ה-40, וזה בא לידי ביטוי בצבעים שאתם רואים כאן. אז אם כן, הדף שלפנינו, ארגון, סדר, מבנה ספרותי, לא בטוח. איפה בכל אופן אני רוצה להציע שייתכן שיש פה ממש מבנה ספרותי, ואני בהמשך אסביר למה אני מתכוון מבנה ספרותי. אתם רואים שיש לנו פה שתי קבוצות שנקראות בדרך. בדרך בשנה השנייה, מהר סיני לארץ, אבל אנחנו יודעים שזה ישתבש, ובדרך בשנה ה-40, כן? עכשיו, יש אירועים דומים בדרך שקורים בשנה השנייה וקורים בשנה ה-40. וחלקם ניתן לעמוד על הדמיון הספרותי שביניהם, על ההקבלה שביניהם. דרך אגב, לא כולם בספר במדבר. מפורסמים שבהם זה כמובן מסע עומר יבעה, מאי מריבה. שתי פרשיות מקבילות, שזה המקום לדון על היחס ביניהם. עכשיו, איך זה קשור למבנה הכולל של הספר? אני אפנה אתכם לדף אחר שנמצא בחוברת שהזכרתי, חוברת במדבר, שמדברת על הפער בין השנה השנייה לשנה ה-40, שנה השנייה זה דור של יוצאי ממצרים, דור של עבדים, שבעיקר בוכה ומתעונן, והדור של השנה ה-40 גם בוכה, אפרופו מחאות חברתיות, כן? הוא גם מקטר, הוא גם מתלונן, אבל ממקום שניתן להגדיר את זה כבוגר יותר, כמשהו יותר קונסטרוקטיבי, משהו יותר אמיתי. ונדמה לי שאפשר להוכיח את הדברים, ואז אולי יש פה ממש ניגוד בין תלונות השנה השנייה לתלונות השנה ה-40, ויש פה מקום ממש לדיון פרשני על שתי הקבוצות האלו שעומדות האחת מול השנייה. דוגמה אחת ככה כדי לסבר את האוזן, גם אם יש ספר שמות וספר במדבר, אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת, שירת הים, כן, משה, בני ישראל שרים יחד איתו, לעומת שירת הבאר, אז ישיר ישראל, כלומר שירה עצמאית של עם ישראל כבוגר, ונדמה לי שזה קו שאפשר להוכיח אותו באופן רחב יותר, ואז אנחנו כבר לא מדברים רק על ארגון ההוראה, אלא על טענה בעלת משמעות ספרותית, ששוב אני עוד צריך להסביר מה זה אומר משמעות ספרותית. ברשותכם אני עובר אל הדף הבא, מספר 2, שלקוח מתוך חוברת ספר דברים. אז את המבנה הפשוט הזה היה לי את הזכות לעצב, להכין. וגם הוא בנוי על פי אותם יסודות, על פי אותם צבעים. אבל כאן חשוב לי לומר שיש פה בוודאי ארגון ההוראה וסדר, אבל יש פה גם מבנה בעל משמעות, ספרותית. אבל במובן הפשוט ביותר, למה אני קורא בדף של מהלך השיעור, אני הצעתי 4 מבנים שאני הולך לפגש איתם במהלך השיעור, סוגי מבנים שונים, ולראשון שבהם קראתי מבנה תמטי, נושאי. כלומר, מבנה שבנוי לפי נושאים. איך אני מזהה מעבר מנושא לנושא? אז בספר דברים זה כמובן מאוד 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 מובהק, כי יש לנו נאומים של משה רבינו, יש לנו נאום מסתורי עד פרק ד', ויש לנו נאום של מצוות שמתחיל בפרק ה', בתחילת פרק ה', פסוק א', ויקרא משה אל בני ישראל, והוא מדבר עליהם את כל המצוות. וצריך את ההבחנה הספרותית, ואני בהחלט מציע לתלמידים לבוא ולהגיד, תסתכלו איפה מתחיל הנאום הזה. איך הוא מתחיל? עכשיו תדפדפו בספר דברים ותגידו איפה הוא נגמר. ואנחנו נגלה, והתלמידים הסקרנים שלנו ידפדפו וידפדפו וידפדפו וידפדפו, ויצטרכו להגיע לסוף פרק כ"ו כדי להבין שזה נאום שלא נגמר. אין בו שום תיאור גוף שלישי של משה שמדבר, עד תחילת פרק כ"ז. אז הנה הנאום שעומד במרכז, נאום המצוות. נאום אחד ארוך, כל כך הרבה פרקים, שלאחריו נאום הברית, ותשימו לב, בהפרדה, פרידת משה, חתימת התורה, זה בהפרדה, כי זה כבר לא נאום, זה סיפור. משה מתואר בגוף שלישי, הוא לא מדבר על עצמו בגוף ראשון, כמעט ולא. זוהי למעשה חתימה של ספר דברים וחתימה של התורה כולה. סיפור דברים. כמו שהרמב"ן בהקדמתו לתורה מדבר על האפיון של ספר דברים, בדומה לשאר החומשים. עכשיו, אני רוצה להתקדם. אז אם כן, יש פה מבנה שבנוי על יסוד תמטי, נושאי, נאום שכולו היסטוריה, מדבר אל העבר, צבעו צהבהר, חום, הוא נאום שמתייחס למדבר, חטא המרגלים ודברים אחרים. נאום מצוות שמגמתו, שפניו, קדימה אל הכניסה לארץ, וזה ודאי אחד האפיונים הבולטים של נאום המצוות של ספר דברים. כמובן נאום הברית, שגם הוא מתייחס להיבטים שקשורים לקיום המצוות ולברית שאופפת אותם. וכאן שוב, על פי הקו שביקשתי להראות בשיעור הזה, לאתגר, לסקרן אותנו, להראות שהמבנה תמיד יכול להיות מקפצה לעיון ודיון ערכי. כמו בדוגמה הקטנה שאני רוצה לתת לכם עכשיו. אפשר לראות שבמרכז נאום המצוות, יש לנו תיאור של מעמד הברכה והכללה. בפרקים י' פסוקים כ"ו עד למד ב', פרשת ראה. עכשיו, מעמד הברכה והכללה מופיע כידוע לנו פעם נוספת בתחילת פרק כ"ז, אבל בהבדל. בתחילת פרק כ"ז זה מתחיל בנאום חדש, וידבר השם, נכון? ויקרא משה. בהופעה הראשונה, בפרשת ראה, אין דיבור חדש. זה משתלב בתוך הנאום הרחב הזה שקוראים לו נאום המצוות. אבל ההופעה הכפולה הזאת של מעמד הברכה והכללה, פעם ראשונה בפרשת ראה, ופעם שנייה בפרשת כי תבוא, יוצרים איזושהי מסגרת לחצי מנאום המצוות. עכשיו, המסגרת הזאת מפרידה בין החלק הראשון של נאום המצוות, עד פרשת ראה, ובין נאום המצוות שנמצא לאחריו. זו הבחנה ספרותית. כי ההקבלה הזאת, המסגרת הזאת של נאום הברית, מפרידה בין שני החלקים. ושוב אני מציע פה רעיון. הרעיון הוא דרך אגב, הוא פרשנות, והוא ניתן לדיון, ואפשר לקיים עליו דיון בכיתה. והרעיון שאני מציע הוא כזה. החלק השני הוא מצוות מעשיות. מצוות שבין אדם לחברו, בין אדם למקום. מצוות של מעשה. החלק הראשון עוסק במצוות האמונה. ואהבת את השם אלוקיך, שמע ישראל, והיה עם שמוע, כולם נמצאים בתוך המסגרת הזאת של מצוות האמונה. והטענה שאני מציע לאור המבנה, לאור הצורה שנוצרה לנו פה, שהתורה מכניסה לתוך מעמד הברית, מעמד הברכה והכללה, רק את המצוות המעשיות, רק דברים מעשיים נתונים לחוזה. מצוות האמונה, אהבת השם, יראת השם, איננה נתונה למעמד הברכה והכללה. ברכה והכללה, אנחנו משיטים על דברים מעשיים, עניינים שניתנים לעמידה למשפט. דברים שבין אדם לקדוש ברוך הוא, שהם בתוך ליבו של האדם, לא נכנסים לתוך המסגרת הזאת של מעמד הברכה והכללה, אבל בסופו של דבר זה נאום ארוך, אחד, אחדותי, שבא לומר, אי אפשר לזה בלא זה, אי אפשר בלא אהבה ואמונה ויראה לקיום המצוות, קיום מצוות לבד בלא אמונה ואהבה ויראה חסרים. בוודאי שאי אפשר, ואת זה צריך לחנך הרבה בדורנו, אי אפשר לבוא ולהגיד, אני רק אוהב, אני רק אפחד, אני רק אתפלל, אבל אני לא אקיים. לא, זה נאום אחד שיש לו מסגרת אחת, וזה, הכל נמצא תחת נאום אחד ארוך שקוראים לו נאום המצוות, וזוהי הצעה לדרך הוראה של מבנה, שלדעתי הוא מוכן, כלומר, המבנה הוא יצוק בסלע, והכותרות מנחות אותו. מה שהצעתי עכשיו זוהי פרשנות, פרשנות של מיטב ידיעתי, אני לא מכיר מישהו שמנסח את זה באופן הזה, וזה כמובן יעלה שאלה אצל חלק מן המורים, האם אפשר לייצר פרשנות לבד או אי אפשר לייצר פרשנות לבד, זה לא נושא השיעור שלנו, אנחנו לא נעשה את זה עכשיו,
ההשלכות שיכולות להיות לתלמידים מדבר כזה?
נכון, אז באמת אני בעד לקיים דיון שהוא מעלה את המשמעויות כמובן, ואם לא הערתי את ההערה הזאת, אז אולי בזכות מה שאת אמרת אני צריך להעיר את ההערה הזאת, שכמובן שכל הדברים האלו שאני מציע הם לא באים להחליף את הלימוד העיוני הקלאסי, לימוד פרשני, לימוד בפשוטו של מקרא, ללמוד את הדברים. זוהי הצעה לשיעור סיום, שיעור פתיחה, שיעור ביניים, פלקט בכיתה שמדי פעם מדברים עליו, ואני בהחלט לא הייתי מציע לומר, אוקיי, בזה גמרנו את ספר דברים. ברור שצריך לעשות את כל הדברים הטובים שאתם בוודאי יודעים לעשות בעיון פרשני בכל ההיבטים שקשורים, הן למעמד הברכה והקללה והן לגבי הדברים האחרים, כמדומני שמה שאמרתי עכשיו לא עומד בסתירה לפרשנות הקלאסית שנוגעת לפרשיות הללו. טוב, אני בזה נפרד בספר דברים, אני עושה פה דבר שלא יעשה, אבל אני בכל אופן רוצה להדגים פה עיקרון ושיטה ומבנים שונים. אני אחזור רגע אחד, סליחה. בחוברת, חוברת דברים, זו גם הדרך שלנו לעקוב אחרי מהלך הספר. כלומר, הזכוכית המגדלת הזאת שאתם רואים, היא מאפשרת לי לדעת, אוקיי, עכשיו אני נמצא בנאום הברית. אתם זוכרים שלמדנו את נאום המצוות, למדנו את נאום ההיסטורי, עכשיו אנחנו בנאום הברית, פה אנחנו נמצאים ואלו הם הפרקים, וכמובן שיש פירוט ופרשנות ועיון בכל אחד ואחד מהנאומים האלה בהתאם לזמן שעומד לרשותו של המורה. אבל החשיבה הכוללת הזאת בעיניי מאוד נחוצה כדי לעקוב ולהבין את הספר במכלול שלו. ומכאן, אם בחרנו ללכת לפי סדר הספרים, אני עובר לספר יהושע. מבנה שאני מראה לכם פה עכשיו הוא מאוד מאוד פשוט, הוא מאוד מאוד מוכר, אין בו שום חידוש. אנחנו יודעים שספר יהושע מחולק לשני חלקים מרכזיים, כן, פרקי כיבוש הארץ, פרקים א' עד י' ב', פרקי הנחלת הארץ, פרקים י' ג' כ' א', גם זוהי חלוקה תמטית מובהקת, נכון? זה נושאים שמבחינים במובן הפשוט ביותר בין שני החלקים של הספר. במקרה הזה יש לנו גם סימטריה רבה, שבע שנים כיבוש, אנחנו יודעים לפי פשוטו של מקרא, סיפורו של כלב שבא לפני יהושע בפרק י' ד', שבע שנות חלוקה על פי חז"ל, כלומר יש לנו פה סימטריה שבאה לידי ביטוי במבנה וגם באה לידי ביטוי גם בכרונולוגיה. סוף הספר, שני פרקים אחרונים, נאומים, נאומי צוואה, פרידת משה ופרידת יהושע מישראל, לא כאן המקום לנתח אותם. עכשיו, אני חושב שגם את זה פשוט וידוע לכולם. פרק א', יהושע ממנים אותו לתפקידו, והקדוש ברוך הוא אומר לו חזק ואמץ, ויש חזק ואמץ, הלא ציוותיך חזק ואמץ, אל תערוץ ואל תחת, כי עמך השם לוקח בכל אשר תלך. א' ת', שזה מתייחס כמובן לכיבוש הארץ, סוג של חיזוק לחלק הראשון, לתקופה הראשונה. וחזק ואמץ כי אתה תנחיל את העם הזה, את הארץ אשר נשבעתי לאבותם לתת להם, מופיע קצת לפני כן, מתייחס לנחלה, להנחלה. אז יש לנו חיזוק ואימוץ ליהושע בשני אלה, אבל יש לנו גם חיזוק ואימוץ ליהושע לקראת סוף ימיו, כפי שאנחנו רואים בפסוק ז', וזה נמצא למטה, אל מול פרקי הסיום, רק חזק ואמץ מאוד לשמור לעשות ככל התורה. כלומר, הייתי אומר, שלושת תפקידיו של יהושע, כיבוש, הנחלה וחינוך והעברת הלאה, באים לידי ביטוי בפרק א' ופרק ההקדשה סביב החיזוק והאימוץ. וכאן אני רוצה לעלות לרגע אחד לקומה הבאה, ולומר שמעתה תיבחן כמובן מנהיגותו של יהושע, כמובן עמדתם של ישראל, סביב העמידה שלהם בכל אחת מהמשימות הללו, כמובן בכיבוש הארץ, כמובן בנחלה, עד כמה הם מורישים את יושבי ארץ כנען, ובראש ובראשונה כמה הם מקיימים את מצוות התורה. כלומר, באיזשהו מקום זה סוג של מבחן לעם ולמנהיגות סביב הדברים הללו. אני אומר את הדברים בעיקר בגלל שכשאנחנו מגיעים לקראת סוף ספר יהושע, אנחנו מתחילים להרגיש את הירידה שבאה לידי ביטוי בולט בספר שופטים. כלומר, אני מבליט את זה באמצעות הצבעים הבאים, המבחן הזה של החיזוק והאימוץ שמקבל יהושע בתחילת דרכו, כשאנחנו מגיעים לקראת סוף הספר, כבר בפרקי הנחלה, אנחנו יודעים שיהושע זקן בא בימים והארץ נשארה הרבה מאוד לרשתה בפרק י' ג', ואנחנו יודעים שלא הורישו את כל הארץ. ואנחנו מתחילים כבר, ומה שאני אומר עכשיו, אלו דיונים שאני חושב שמתאימים לכיתות גבוהות יותר, את השאלות האלו שאני מעלה עכשיו. וודאי וודאי שאנחנו נמצאים בספר שופטים, שאליו אנחנו נגיע עוד מעט, אנחנו יודעים שלא כל הארץ הורישו. ושהיו בעיות לקראת סוף התקופה הזאת, בתקופת המעבר הזו שבין יהושע לשופטים. ואז שאנחנו נמצאים בספר שופטים, אנחנו יודעים שבסופו של דבר אכן יהושע והעם עמדו באתגרים שניצבו בפניהם בפרק א', אבל כנראה שלא הצליחו להעביר אותם הלאה. והאדום הזה, שהוא איזשהו סימון של מה שאנחנו אמורים להיפגש בו בספר שופטים, מעביר אותנו אל המבנה המפורסם ביותר, שאין ילד בכיתה ד' שלא מכיר אותו. זה כמובן מבנה המעגל של ספר שופטים, שהוא בצבעים האדומים האלו, שמבטא את הבעיה של ספר שופטים, את הפורענות, את החטא, את העונש, ואולי גם את הריחוק מהקדוש ברוך הוא, בעניין הזה. אבל גם במבנה מאוד מאוד פשוט, אני חושב שחשוב ויש אפשרות לעלות לקומות הבאות. קודם כל נציין, אם אנחנו עוסקים במבנים בשיעור הזה, שזהו חידוש שאין כדוגמתו בכל התנ"ך כולו. שהספר בעצמו מציב את המבנה, מציג אותו. הצגת המבנה של הספר, זהו מבנה שאני קורא לו, זה מבנה של הסיפור, מבנה עלילתי, זהו גם מבנה תמטי, מבנה נושאי, כי אנחנו יכולים לחזור על הכותרות כל פעם, וישפוט את ישראל, והוא שפט את ישראל, והוא שפט, כלומר יש לנו יכולת לעקוב אחרי כל יחידה ויחידה שאנחנו עוברים אותה. אז זה באמת מאוד מאוד פשוט, אבל אני רוצה בכל אופן קצת להדגים יכולת את המבנה הזה לנצל להוראה מעמיקה יותר או יותר מפורטת. אז אנחנו רואים את השופט הראשון. עתניאל בן כנז, שופטים פרק ג' פסוק ז'. ואנחנו רואים שבשופט הראשון, כל מה שיש לנו זה רק את המבנה. כלומר, שימו לב שלא קורה אצל השופט הראשון שום פיתוח, שום עלילה, שום דו-שיח, שום תסבוכת. ויעשו בני ישראל את הרע בעיני השם, וישכחו את השם עליהם, ויעבדו את הבעלים ואת האשרות. ויחרף השם בישראל, וימכרם ביד כושן רשתיים. מלך הרם, ויזעקו בני ישראל השם, ויקם השם הושיע, ויושיעם את עתניאל בן כנז, ותהיה עליו רוח השם, וישפוט ישראל, ויצא למלחמה, מספר פסוקים קטן, שכל עניינו, שופט הראשון, בעצם להציג את החלת המבנה הזה, שהוצג בפרק הקודם, על השופט הראשון. וזה גם כן איזושהי דוגמה, איזושהי הבחנה ספרותית, שאנחנו רואים שבאמת, הכתוב, הנביא, מבקש להראות את ההחלה של המבנה הזה, ובעצם ללמד אותנו את פעולתו בשופט הראשון. זה לא יקרה כך בשופטים הבאים. שופטים הבאים כמובן יהיו מלאים יותר עם התרחשות, עם בעיה, עם תסבוכת ופתרונות, ולא אצל כל שופט יהיה את המעגל הזה, את המעגל המלא. אנחנו יודעים שאצל שמשון למשל, השופט האחרון, אין זעקה אל השם. אולי כבר אנחנו נמצאים בסוף ספר שופטים, אולי אנחנו כבר נמצאים בתקופה שכבר אין מי שזועק, או הזעקה היא כבר לא תמיד להשם. בואו נחזור הרגע אל יפתח, אל פרק י', שכשזועקים אל השם, הקדוש ברוך הוא אומר להם, מה אתם זועקים אליי? תזעקו אל אלוהיכם, אל האלוהים שאתם פונים אליהם. כלומר, המרכיבים הללו של המבנה של הספר, בהחלט יכולים לבוא לידי ביטוי במבנה ובהחלתו במהלך הספר, ואלו באמת דברים יחסית פשוטים. נקודה נוספת שאני חושב שניתן להרחיב בעניין הזה, זה את השיח של הספר עם הספרים שלצידו. קודם כל, איך אנחנו מגיעים למצב של מעגל, מעגל כידוע, אין לו התחלה ואין לו סוף, הוא כל הזמן סביב עצמו, אבל אנחנו צריכים לשים לב להתחלה של ספר שופטים, ולסיום של ספר יהושע, וימות יהושע וכל הדור ההוא, ואז קם דור אשר לא ידע וכו' וכו'. יש לנו איזושהי נקודת התחלה, שכדאי שתלמידים ידעו להבחין בה, ולשים לב לשינוי שקורה מהתקופה ההיא לתקופה הזאת. אבל עוד יותר חשוב, ועוד יותר מלמד, ואולי גם מחנך, זה הנקודה שנמצאת אצלכם גם כן בדף. זה הסיום של המעגל, כי הרי גם ממעגל צריך לראות איך יוצאים בסופו של דבר. ומה שאנחנו רואים בשמואל א' פרק ז', זה ששמואל הוא שופט, אבל הוא שופט אחר. הוא שופט שהוא מחנך, שהוא מסתובב, הוא תשובתו הרמתה. זה לא אותם שופטים שיושבים, אפילו לא כמו אלי שיושב על כיסו, אלא שופטים, שופט שמסתובב, שמשפיע, שמחנך. כלומר, אנחנו קוראים פה עכשיו את ספר שופטים מול ספר שמואל, ואת ספר שמואל מול ספר שופטים, ומבינים שמה שהוציא את ישראל ממצב של תקופת השופטים והכישלונות שלה, זה פעולותיו, זה תכונותיו, זה סגולתו של שמואל, אולי קצת בדומה למשה רבינו, שגאל את ישראל, שהושיע את ישראל מתקופה קשה, בתקופת מצרים, ועל הדמיון בין משה לשמואל לא צריך להרחיב את הדיבור עכשיו. הדיון הזה שבין הספרים מוביל אותי הישר אל הספר הבא, שזה...
ותשקוט הארץ 40 שנה,
ותשקוט
80 שנה, למעלה מ-200 שנה יש שקט. אם היה בתקופה שלנו,
זו
הייתה תקופה מאוד
יפה. אוי ואבוי, אם אתה מתגעגע לתקופת השופטים, זה מקשה עלינו מאוד את ה... אני חושב, זה לא הנושא של השיעור עכשיו, אבל על רגל אחת, אנחנו יודעים שבתקופת השופטים אנחנו מגיעים למצב של ריחוק מהקדוש ברוך הוא במובן הקשה ביותר. מצבים, שני הסיפורים שמסיימים את הספר, פילגש בגבעה, פסל מיכה, של עבודה זרה, גלוי עריות, שפיכות דמים. איפה, יש עבודת השם בספר שופטים? משכן שילה, לא מופיע אף לא פעם אחת במהלך הספר, חוץ מאותו סיפור של, נכון, שצריך שם לספר, אני חושב שכך צריך לפרש את הפסוק הזה, איפה זה בדיוק שילה, כדי שמי שאף אחד לא יודע איפה זה, חוץ ממשפחה אחת, שתפתח את ספר שמואל. אני חושב שגם אם תסתכל על השופטים, ואולי זה יתקשר למה שהראיתי עכשיו, גם אם אתה מסתכל על השופטים, אנחנו מכירים את מאמרי חז"ל, יפתח בדורו כשמואל בדורו, עצם המאמר הזה בא להגיד שאין פה בכלל מה להשוות. אנחנו יודעים שכשאנחנו עוברים על השופטים, ככל שאנחנו מתקדמים במהלך הספר, אנחנו רואים שופטים נכשלים יותר, בוודאי, אפילו אצל גדעון, שאנחנו יודעים שהגיע לקרבה, הוא נכשל, הכשיל את ישראל עם האפוד, יפתח, הנדר עם ביתו וכן הלאה. הדברים, אני חושב, הם די פשוטים, וגם כשמדברים על שמשון, אנחנו יודעים שיש פה דברים לא פשוטים. ספר שופטים בוודאי, אני חושב שזה מוסכם על הכל, שהוא משקף תקופה של חולשה רוחנית גדולה מאוד. אני עובר מפה בריצה, כי אנחנו בחלק הרץ כרגע כדי להדגים את הרעיון, ואני מראה לכם אפשרות של ספר, מבנה של ספר, שבנוי על יסודות אחרים לגמרי. כלומר, בשופטים ראינו שהמבנה נמצא שם באופן בסיסי, מהותי, הוא כתוב. ספר שמואל, אנחנו מדברים על מבנה ספרותי, שאני קורא לו, תרשו לי, אני משתמש בשמות. השמות, דרך אגב, הם באמת כולם שמות שאנחנו שמענו לראשונה בדורנו, ואולי מילה אחת על צורת החשיבה הזאת, היא באמת לא אפיינה את צורת החשיבה, את צורת הפרשנות של הדורות הקודמים. זה לא שהנושאים האלה לא עלו בכלל. חז"ל לומדים הרבה מאוד על מסגרות, מסגרות בתהילים ומסגרות אחרות, אבל צורה של הסתכלות כוללת או מבנים שכאלה, הפרשנים לא כל כך השאירו בידינו הגדרות שכאלה, ולכן הרבה מאוד פעמים אנחנו נזקקים להגדרות משל עצמנו. כמובן שהגדרות האלו נתונים לדיון, והם לא תורה מסיני. מה כן בעיניי חלק מהנבואה, חלק מהתורה? אותם דברים שאני חושב שמאוד מאוד משכנעים ועולים בקנה אחד עם הרוח של הדברים והרוח של הנבואה ושל התורה, אני חושב בדרך שאנחנו מנסים להציג עכשיו. דוגמה טובה לעניין הזה. אנחנו רואים פה מבנה שאני מכנה אותו מבנה אומנותי. עלילתי אומנותי. מה זאת אומרת ההגדרה הזאת? תראו, אין פה יחידות. את ספר שמואל לחלק ליחידות אפשר בכל מיני דרכים. דעת מקרא למשל, מחלק הרבה מאוד פעמים לפי יחידות. אנחנו הרבה פעמים אומרים בכיתה, חלקו את הפרק לחלקים שונים או את הספר. ואז אנחנו מקבלים תשובות שונות. בדרך כלל, רוב התשובות הן צודקות. אנחנו מקווים, אני מקווה שהמורים הטובים לא אומרים, לא נכון, לא נכון. אני הבאתי מבנה הרבה יותר טוב, תראו את המבנה שאני מציע. כי הרבה מאוד פעמים המבנים לא יצוקים באופן ברור בתוך הספר. הדוגמאות של יהושע, למשל, חלוקה לשניים, הם מוצקים. הדוגמאות של הנאומים השונים בספר דברים, הם הכרחיים. ספר שמואל, לחלק אותו ליחידות משנה, אפשר באמת לדון ולהתווכח על כך. אבל שבספר שמואל יש ארבע דמויות של הנהגה, שתי הדמויות הראשונות על פי פשוטו של מקרא היו שופטים. אלי ושמואל. כלומר, אנחנו רואים את הביטויים, אני לא מעריך, אז אני לא מדפדף איתכם, נחת היסוד שלי שאתם מכירים את הפסוקים. אלי, שנאמר עליו שהוא שפט את ישראל, ושמואל נאמר עליו שהוא שפט את ישראל. ואחר כך שאול ודוד, שהם שני מלכים, כלומר, ארבע דמויות, שניים שהם מתקשרים, שמשוחחים, שעומדים מול ספר שופטים, ושניים שהם שמביטים אל ספר מלכים, כפי שהראיתי למטה בדגם, זו נקודה ראשונה, אבל כרגע היא לא אומרת שום דבר, חוץ מן העובדה שאנחנו נמצאים בספר שעניינו מעבר מתקופת השופטים לתקופת המלוכה. אבל ברובד העמוק יותר, ולזה אני קורא מבנה ספרותי או מבנה אומנותי, אנחנו רואים שבשתי הדמויות הללו מדובר על מנהיג שני שגדל אצל המנהיג הראשון, בתוכו, מתוכו. שמואל שגדל בבית אלי, ממש כפשוטו, וגם דוד שמסתובב בתוך ביתו של שאול ומגיע אל ביתו ומסתובב שם. כלומר, החזרה הזאת והעובדה שבשני המקרים המנהיג השני מחליף את המנהיג הראשון, והספר גם רוצה להראות שהוא מחליף אותו לטובה, כלומר הוא מבטא תכונות טובות יותר, קרבת נכונה יותר לקדוש ברוך הוא, התנהלות ראויה ונכונה יותר. ואנחנו רואים שיש פה איזשהו דפוס חוזר שהספר רוצה להעמיד בפנינו. כשאנחנו מסתכלים על הצבעים האלו שהבאנו, שאלי ושמואל הם משקפים את ספר שופטים כביכול, כלומר את התקופה הפחות טובה, אנחנו רואים אצל שמואל תחילתו של תיקון. אנחנו רואים פה אצל שמואל מבט קדימה, ואולי נסתכל גם על תפילת חנה שמדברת על המלכות ועל הנבואה שנוגעת למלכות. כלומר, יש פה איזשהו מבט שנוגע למלכות ישראל. ואצל שאול לעומת זאת יש איזשהו מבט, שוב בגלל הכישלון, של הבטה לאחור, מחזיר אותנו למובנים מסוימים אל ספר שופטים, אבל לא כאן המקום להאריך ולהרחיב בעניין הזה. נכון, ושמואל הוא איזשהו נקודה שמרכזת את שלוש הדמויות של הספר, נכון. אני רוצה לעמוד על הקבלה ספרותית אחת מאוד מאוד מעניינת. כן, אלי ושאול, שני המנהיגים הראשונים, אחד שמבטא את השופטים והשני את המלוכה, שניהם מתים מול הפלישתים בקרב, במלחמה, בצורה כזאת או אחרת, יחד עם בניהם, עם איזושהי בשורה לפני כן. המקרה הראשון, בשורה על ידי המלאך, כן, הנביא, ובמקרה השני על ידי בעלת האוב, שלא כאן המקום עכשיו לדון ולפרש את זה, אבל בכל אופן יש לנו בשורה מוקדמת על מותו, ויש לנו מוות יחד עם הבנים מול הפלישתים, וזו ההזדמנות להרחיב, אני בטוח שכל אחד יוכל לקרוא לכך, הגבלות לשוניות וענייניות שבין שני המנהיגים הללו שנכשלים באותו אופן. ושוב זה מבליט מאוד את הדפוס החוזר שהספר רוצה להעביר בפנינו. וזה מבליט נקודה נוספת שכתובה לכם בתחתית המבנה. נושא הבנים. נושא הבנים בספר שמואל עומד באופן מרכזי מאוד אצל כל אחד ואחד מהדמויות הללו. כמובן אצל אלי ובניו. כמובן אצל שמואל אנחנו יודעים איך פותח בקשת, פרשת בקשת המלך בפרק ח' עם יואל ואביה. והמתח של הבנים סביב שאול, יונתן וכולי. ואולי רק כשאנחנו מגיעים לדוד המלך, אנחנו יכולים לדבר על בית, כפי שעולה בתשובת השם לבקשת הבניית הבית בשמואל בית פרק ז'. כשיש בית, כשיש המשכיות, כשיש בנים שיכולים להמשיך או לבנות פה איזושהי ממלכה, אנחנו יכולים לעבור אל ספר מלכים. ספר מלכים שבמילים אחרות, נושא המלוכה, נושא המתח סביב הבנים, ההליכה שלהם בדרך הראויה ואי ההליכה בדרך הראויה כמודל לשלטון יציב, קבוע, עם כל הסוגיות שאנחנו כמובן לא נפתח אותם עכשיו, מלוכה ראויה או לא ראויה, אבל הנושא הזה הוא נושא חוזר, הוא נושא שמצוי בעומק ספר שמואל, ומבליט מאוד את העובדה שהספר הזה מתכונן או מתמודד עם סוגיית המלוכה בהקשר הרחב שלה. אני חושב שגם כמות הפרקים שבאה לידי ביטוי במבנה שלפניכם, ברוחב של העמודות, גם כן מבליט את העובדה שבסופו של דבר עניינו של ספר שמואל הוא דוד והמלוכה, וזה רק אחרי שאנחנו יכולים, כשאנחנו נפרדים מדוד, אנחנו עוברים לספר מלכים ומדברים על המלוכה והמשכיותה. הדף שלפניכם לקוח מתוך חוברת ספר מלכים, והוא בפירוש לא מבנה של ספר מלכים. שוב, אני רוצה להבליט, אני בעצם עומד פה על יסודות בהוראה מצד אחד, מול יסודות פרשניים שקשורים למבנה וסוגים שונים של מבנה. המבנה בעיניי הפשוט והיפה הזה, אבל אני קצת נוגע בדבר, של ספר מלכים, הוא לא מבנה ספרותי. אני חושב שהוא לא מבנה ספרותי. הוא מארגן מאוד יפה את הספר. קודם כל הוא מבליט שנדע סוף סוף שספר מלכים זה לא מלכים א' ומלכים ב'. תראו דוגמה כמה השפעות זרות יכולות לחדור לתוך התנ"ך. כן? חלוקה לפרקים. טוב, אני לא רוצה לפתוח את זה, זה... חלוקה לפרקים, מלכים א' מלכים ב', זה מתחיל מתרגום השבעים. כן, בכתר הרם צובע, אתם תראו, ספר מלכים הוא ספר אחד, אין שום הפסקה. גם בתנ"כי קורן, אתם תראו שהמעבר ממלכים א' מלכים ב' הוא רציף, אפילו ללא שלוש אותיות. אוקיי, אז אם כן אנחנו רואים פה את ה... קודם כל, להמחיש לתלמידים מלכים אחד. תקופה שמתחילה בבניין הבית ומסתיימת בחורבנו. אני תוהה, אני באמת מתלבט, אני חושב שזה דיון מאוד מעניין, האם הספר שמתחיל בבניין הבית ומסתיים בחורבנו, לפי חז"ל נכתב על ידי ירמיהו הנביא, כלומר מנקודת מבט של חורבן, אז אולי יש פה באמת איזושהי מסגרת שהספר עוסק בה. ומצד שני, אם אנחנו מתכנסים פנימה יותר, פילוג המלוכה מול חורבן שומרון, כלומר, הפגישה עם ממלכת ישראל והפרידה ממנה, שיוצרים שוב איזושהי סימטריה היסטורית מסוימת. אז האם יש פה מבנה היסטורי? אני לא, אני באמת חושב שזה נכון לארגן את הלמידה כך. אני יודע ששיעור מקביל להביא רמי בנושא של ספר מלכים. שוב, במקרה שלפנינו, לדעתי, זה לא מבנה ספרותי, זה לא מבנה נושאי, אלא איזשהו ארגון יעיל של הספר, וגם קצת מבליט, וגם אנחנו משתדלים במבנים האלו להציג את הפערים. כן, אנחנו רואים שכשמדובר על מלכות ישראל, ברגע שמלכות ישראל קיימת, רוב הפרקים של ספר מלכים עוסקים בתיאור של מלכי ישראל. ומיעוטם במלכי יהודה, וזה קצת הפער של הנפח שאתם רואים כאן, וזה נושא מעניין שאני בטוח שאנשים לא שמים לב אליו. המבנה קצת מבליט את זה, ואני חושב שזה ראוי לדיון. למה ברגע שיש מלכי ישראל, אז רוב התיאורים מתייחסים למלכי ישראל ומיעוטם למלכי יהודה. ובתווך, פרקי אליהו ופרקי אלישע, שזה לא בדיוק פרקי מלכים. אנחנו פתאום נקודת המבט, וזה כבר כן הבחנה ספרותית, אנחנו לא מסתכלים על מלך ומה קורה עם המלך, מי המליך אותו וכמה שנים הוא מלך ומי הייתה אמו, אלא נקודת המבט היא המשקפיים של הנביא, כך בפרקי אליהו ופרקי אלישע, אז אכן מלכים מופיעים, אבל דרך הנביא ולא הפוך. והם יוצרים פה איזשהו נקודת אמצע לספר מלכים. אני לא מנסה לתת איזושהי פרשנות לעניין הזה, אלא רק להעמיד על נקודות להסתכלות כשמסתכלים על הספר כמכלול. בדבר הזה אני בעצם מסיים את החלק הראשון של השיעור, שזה הדגמה מלמעלה על מבנים של שיעורים, של ספרים. ואני רוצה להעמיק, וזה מה שמופיע גם בכותרת השיעור שלי, על מבנים של ספרים קצרים יחסית, שאני רוצה קצת יותר להתעמק בהם ולהציג נקודת מבט עמוקה יותר, ואת היכולת להשתמש בכלי של מבנה בהקשרים שונים. מגילת רות, ארבעה פרקים, ואנחנו רואים פה התפתחות של הסיפור, באופן הפשוט ביותר, אני מתחיל קודם כל מן הרבדים הפשוטים ביותר. פרק א', שימו לב, אני ממשיך לעבוד עם הצבעים, צבעים דומים, כי אני חושב שזה משוחח עם הספרים שדיברנו עליהם מקודם, אבל זה כבר קשור לעומק. בדרך ממואב, אחרי מוות של המשפחה, אחרי דלות נוראה, חוזרים בחזרה לבית לחם. שני הפרקים המרכזיים, פרק ב' ופרק ג', הם פרקים שמתארים התרחשות בשדה. עם התפתחות. התפתחות גם במובן הכרונולוגי הקיומי הפשוט. פרק ב', אנחנו נמצאים בתקופת הקציר, קוצרים את כל הנוף, כל המציאות היא סביב הקציר, וכל מה שמתואר שם, גם המצוות, מצוות העניים וכולי, קשורים לזה. ופרק ג' הוא שלב מתקדם יותר בעונות השנה, אנחנו כבר בזריעה בגורן. והשלב הרביעי, הפרק הרביעי עוסק בסיפור שמתרחש בעיר, ליד השער, וכו' וכו' וכו'. עכשיו, בעיניי, אני חושב שההתפתחות הזאת שאנחנו רואים, היא בעצם מבטאת משהו יותר עמוק. ולמעשה, הסיפור שלנו כולו נמצא בזירת בית לחם. הולכים לבית לחם, נמצאים בשדות של בית לחם, וגם האירוע האחרון מתרחש בבית לחם. ובית לחם הופכת להיות פה איזושהי מטאפורה לכל מה שמתרחש בסיפור, כי הרי זה יש פה בית ויש פה לחם, וזה בעצם כל הסיפור, לפחות ברובד הפשוט שלו. יש פה שיבה לבית, בית שהוא ריק, אבל מתחילים למלא אותו, ובבית הזה אין לחם, אבל מתחילים למלא אותו בלחם. ובראש ובראשונה מה שיש פה בסיפור זה יצירת לחם ובית למשפחה המסכנה הזאת שחוזרת ממואב לבית לחם. מה?
כי לחמו.
כן, נכון, נכון, נכון. עכשיו, הספר יש לו שתי יחידות קצה. פתיחת הספר בשישה פסוקים שמתארים את המוות ואת החידלון, את ההשתקעות במואב ואת המוות שבא בעקבותו. וכמובן, פסוקי הסיום של הספר שמתארים את התולדות ואת הלידה ומגיעים עד לדוד. עכשיו, שני האוזניים האלו של הספר הם בעצם כל העניין כולו. כי אנחנו נמצאים פה בסיפור שהוא מתחיל במוות, בסיומו בחיים, סיומו בלידה. אם תרצו, ותראו כמה, בעיניי זה ממש מבנה אומנותי, ספרותי, שבעצם הוא לא מחדש פשוט, אני לא אמרתי שום דבר שלא כתוב פה במגילת רות, הכל כתוב. אבל המבנה מהווה כלי שמדגיש ומבליט כל כך את היסוד הפשוט הזה. תקראו את ההתחלה ותקראו את הסוף ותראו, זהו סיפור שממוות לחיים. אבל יש פה משהו שהוא עובד עמוק יותר בסיפור שלפנינו. כי זה לא סיפור של משפחה אחת. זה לא סיפור של שלושה אנשים. כי אין בתנך סיפורים על שלושה אנשים. אין דבר כזה. התנך הוא לא ספר שמתעסק באנשים בודדים שאין להם קשר לסוגיה לאומית, סוגיה רוחנית, סוגיה וכו'. אז איפה הסיפור הזה מתקשר למרחב הציבורי, הלאומי, הדתי, הוא מתקשר בפתיחה ובסיום שלו. והיא בימי שפוט השופטים. כלומר, הספר מתחיל מספר שופטים, מתקופת השופטים. והוא מסיים במבט אל המלוכה. ואנחנו בעצם נמצאים בספר שמעביר אותנו מהחידלון, וזה חוזר שוב למבנה של ספר שופטים, וכל מה שדיברנו על ספר שופטים, מהחידלון, מן הקשיים, מן המוות, והריחוק מהקדוש ברוך הוא של ספר שופטים, ואנחנו עוברים דרך התנועה הזאת של השדה בבית לחם, מתקופת הקציר, ואם תרצו, מפסח ועד שבועות, כלומר ב-50 הימים האלה שבין יציאת מצרים לבין קבלת תורה או ארץ ישראל, אנחנו נמצאים במעבר הזה שבין הסמל של ספר שופטים לבין סמל של המלוכה. מאמר כמו מאמר חז"ל שהבאתי אותו בפניכם, מרות רבה, שמגילת רות אין בה לא תומה ולא היתר ולא יסור ולא מותר, אלא כל מה שהיא באה להראות זה מופיע, כולם מכירים בוודאי את המדרש הזה, איפה הבאתי את זה? שכרם של גמולי חסדים במספר 4, כן, אנחנו מהלך השיעור במספר 4. הספר מהווה חלון פרשני לתהליך משופטים למלוכה, ומבליט מאוד את החסד שבדרך דברי חז"ל ללמדך כמה שכר טוב גומלי חסדים. כלומר, החסד שמתרחש כבר מפרק א' ועובר לפרק ב' בסיפורי הנתינה של מתנות העניים, ופרק ג' בנכונות של בועז לגאול, וכלומר, אנחנו רואים פה תהליך שהמעשים הקטנים הגדולים של האדם הקטן, הם משתלבים באיזשהו מערך רחב, מקיף יותר, לאומי, שבעצם את זה מגילת רות רוצה לבטא. המשפחה הזאת היא משפחה שנושאת בתוכה התנהלות שהיא כל כך שונה מן ההתנהלות שאנחנו מכירים מספר שופטים. אני חושב ככה במאמר מוסגר, יש בספר הזה דמיון לא קטן לשני הסיפורים שחותמים את ספר שופטים, פסל מיכה ופילגש בגבעה, גם בדברים קטנים. בית לחם וכולי, היעדרותו של שופט, באים עם שפוט השופטים ואין סיפור על שופט. אלא עכשיו, מה שמאפיין את הסיפורים האלו, זה סיפורים של הבית הקטן, שלאט לאט אנחנו רואים את השפעתו על המרחב הציבורי הגדול. פילגש בגרבה ופסל מיכה, לא עלינו, זה מגיע לידי מלחמת אחים. וספר מגילת רות מציג לנו איזשהו אנטיתזה, איזשהו מקום שמביא בסופו של דבר למלוכה. במילה אחת, זהו ספר של גאולה. כלומר, הספר הזה הוא ספר של גאולה, אבל גאולה תחילתה בדבר הפשוט של בית לחם, של בית ולחם, של המשפחה הזאת. גאולה היא שפה של מגילת רות, וכשמדברים עליה במובן הפשוט, מתכוונים לגאולה של אישה וגאולה של שדה, כפי שאנחנו רואים עם סיפור הגואל בפרק ד', אבל המרחב והמבנה הרחב של הספר, עם התקשורת שהוא מתקשר עם האוזניים של הספר, זה המוות והלידה, השופטים ומלוכה, אנחנו מבינים שלמעשה זה סיפור של גאולה לא פרטית, אלא גאולה לאומית, של עם שיוצא ממצב של תקופת השופטים אל מצב של מלוכה. גם שם היו סיבוכים, אבל ממקום אחר. ואני חושב, וכאן אני רוצה להשתמש בביטוי שעדיין לא השתמשתי בו בשיעור הזה, אני קורא למבנה הזה, שוב, זה לא ביטוי שאני המצאתי, מבנה עומק. למה זה מבנה עומק? מכיוון שדיברנו בהתחלה על התפתחות עלילתית. סיפור שמתקדם מהליכה לבית לחם, אחר כך השדה, קציר, אחר כך אל הזריעה בגורן, ובסוף. אחר כך דיברנו על איזשהו מרחב של קיום. כלומר, אנחנו רואים שאנשים מתמלאים באוכל, ואחר כך בחיים ובמשפחה. ודיברנו אחר כך שזה נושא בחובו איזשהו עומק שדן עם הסוגיות המהותיות ביותר של המקרא, שקשורות לגאולה, שקשורות למלוכה, לתולדותיו של עם ישראל. ואני חושב שהמבנה הפשוט הזה הוא באמת מכיל את העומק של הרעיון הזה כולו. מי לא מכיר את מגילת אסתר ואת מבנה ההיפוך ונהפוך הוא, פרק ת' פסוק א' של המגילה? אני באמת לא באתי רק להראות דברים מובנים ומוכרים, מובנים מעליהם. אבל המבנה הזה הוא באמת מוכר. אני רוצה לומר שזה כמובן טוב מאוד לארגון ולסדר של ההוראה, כפי שפתחתי בתחילת השיעור, אבל יש פה באמת מבנה ספרותי שקשה להתווכח איתו. אני רוצה להדגים כמה המבנה הזה הוא מבנה אומנותי, שהוא עמוק ומשמעותי, ונשתדל להגיע אל כל הנקודות שבחרתי לדבר בהן. הכל נמצא דרך אגב בדפים שלכם, אני רק פשוט הפסקתי לעקוב אחריהם. אני מאלה שלא מצליחים לעשות שני דברים במקביל, אז אם אני מדבר ומסתכל על המחשב, זאת אומרת שאני לא עוקב אחרי הדף, אני מקווה שאתם כן. איפה אנחנו? תודה רבה. בשמונה, ואני עכשיו עובר לשמונה א'. בסדר? מתחת לטבלה. עכשיו, מה עשיתי פה? הבלטתי או הגדלתי, השתמשתי בחלונות, בווינדוס. הגדלתי חלון על נקודת הקצה, על נקודת ההיפוך של הסיפור. ואני מבקש לשים לב לדברים, לפרטים הפשוטים, שאני מבקש לעמוד פה עליהם. מספר 5 במבנה זה משתה אסתר הראשון, פרק ה. 6, התייעצות המן עם אוהביו. וישלח, ויבא את אוהביו ואת זר אש אשתו, ויספר להם המן את כבוד אושרו ורוב בניו. ותאמר לו זר אש אשתו וכל אוהביו יעשו עץ גבוה 50 אמר, ובבוקר אמור למלך, ויתלו את מרדכי עליו ורובו עם המלך אל המשתה. 7, זה סיפור הסוס, בלילה הוא נודדה שנת המלך. חזל, נלדדה שנת מלכו של עולם. כלומר, אנחנו יודעים שכאן הסיפור מתהפך. מה מתהפך? לא מתהפך כלום. אז עושים כבוד למרדכי, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו. זה משנה משהו? המן עדיין לכאורה, חוץ מזה שהוא קצת התפדח בלשון תלמידינו. מה קרה? מה התהפך? אבל זו נקודת ההיפוך בסיפור. איך אני יודע שזו נקודת ההיפוך בסיפור? בא האירוע השמיני, מיד אחרי מעשה הסוס, סוף פרק ו', התייעצו את המן עם אוהביו. ויספר המן לזר אש אשתו ולכל אוהביו את כל אשר קראו. ויאמרו לו חכמה וזר אש אשתו עם זר היהודי מרדכי אשר אחידות על נפול לפניו, לא תוכל לו כי נפול תיפול לפניו. אותם מרכיבים, יועצים, זר אש, מרדכי. פעם ראשונה מרדכי לתלייה, פעם שנייה אתה לתלייה. כלומר, החבורה הנחמדה הזאת, או לא כל כך נחמדה, שקוראים לה זרש ואנשיה, הם בהתחלה מוליכים את סיפור התלייה, בעצם מביאים למעשה הסוס, ובפרק ו' הופכים להיות, לא פחות ולא יותר, הקול הנבואי של מגילת אסתר. מגילת אסתר, שם שמיים לא נזכר בה, אין בנביא, אין מישהו שאין... מישהו שמודיע לנו מה הולך להיות, מהו רצון השם, מה קורה. הכל בתוך מציאות ריאלית. ומי שנושא את הכל הנבואי זה אותם חכמים שמספרים, אתה יודע, עוד מעט זה הולך להיגמר. כלומר, בעצם זה כבר התהפך. הם מזהים את ההיפוך. ואנחנו יודעים שהאיבר התשיעי משתה אסתר השני בפרק, סליחה, זה טעות, עשיתי cut and paste. משתה אסתר השני זה בפרק זין כבר, תתקנו, זה קורה כשעושים מבנים. אז המשתה אסתר השני הוא באמת מביא להתהפכות, כי אנחנו יודעים שהנה המן כבר הולך ליפול. מה שאני רוצה לראות פה, תראו כמה ההסתכלות הספרותית הזאת, ההקבלה, הניגוד, בין המשתה הראשון למשתה השני, בין ההתייעצות הראשונה להתייעצות השנייה, ובאמצע מעשה הסוס, כמה מבליטים את ההיפוך של התמונה של הסיפור. זוהי הקבלה ספרותית מובהקת שצריך לקרוא את הסיפור באופן הזה. ודוגמה נוספת, מפורסמת מאוד. השבו את אגרות המן, 8ב, לאגרות מרדכי. אגרות המן זה האיבר שלפני כן ואחריו, כן, במבנה הכולל, מספרים במבנה 8, 4 מול 10. אגרות המן מול אגרות מרדכי. הנוסח הוא אותו נוסח, כמעט אותו דבר. רק מחליפים במקום שזה נשלח לכל אזרחי הממלכה, זה נשלח דווקא ליהודים. אוקיי, עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה. כשמדובר באגרות, מה שמחליפים בהם זה רק את המכותבים, הייתי יכול לחשוד שמה מדובר פה בבירוקרטיה עצלה. כלומר, זה לא באמת אגרות חדשות. יש להם שם תפסים, אתם מכירים את התפסים האלה שמקבלים כשנכנסים למס הכנסה, הטופס, כולם נראים אותו דבר. אז האיגרת הזאת היא בדיוק אותה איגרת, רק פשוט מחליפים, הפעם תמחוק את המילה הזה ותכתוב יהודים במקום. כלומר, מה שאני בעצם טוען, שיש חשד אולי, שזה לא השוואה ספרותית בשלב הזה. כלומר, זה באמת איגרות דומות, פשוט טופסולוגיה פרסית. אני עובר איתכם לחצי השני של ההשוואה הזאת. אני רוצה שנשים לב שזה לא נגמר באיגרת, ההקבלה הניגודית. כלומר, יהודים מול לא יהודים. אלא גם מה שקורה בעקבות האיגרת, שני האיברים האלו עומדים אחד מול השני באופן מאוד בולט, ובמצגת הדברים ניכרים. והעיר שושן נבוכה כמובן ידוע מול והעיר שושן צהלה ושמחה. ומרדכי ידע ויקרא את בגדיו, ומרדכי יצא בלבוש מלכות. ובכל מדינה ומדינה, המקום אשר דבר המלך לאותו מגיע, אבל גדול ליהודים וצום ובכים וכולי. ובכל מדינה ומדינה, בכל עיר ועיר, מקום אשר דיבר המלך לאותו מגיע שמחה וששון ליהודים. כלומר, האיברים האלו באמת עומדים אחד מול השני, וזה הדרך שלי להבחן מבנה אומנותי, ניגודי. יש פה ניגוד ברור, שיש פה נקודת היפוך לסיפור, והיא כמובן חשובה. אבל בעיניי העומק הגדול, אם אפשר לדבר על מבנה העומק של הסיפור, זו הנקודה הבאה שאני רוצה לדבר עליה. הרב אהרון ליכטנשטיין העביר שיחה לפני הרבה מאוד שנים בישיבה, ובעקבותיה יצא מאמר באלון בוגרים, והרב עמד שם על הבחנה מאוד מאוד מעניינת. תראו, אני עכשיו הצגתי את המבנה שהרגע הראיתי בדרך קצת אחרת. א' עד ה', צבע אדום, אנחנו ממשיכים להשתמש בצבעים שלנו, א' עד ה', התעצמות הסכנה לגורל היהודים. כל רגע נראה יותר קשה. פרקים ז' עד י' מציגים התעצמות במעמדם של היהודים, כל רגע נראה יותר טוב ממשנהו, נכון? נקודת ההיפוך זה ההתערבות האלוקית, וסיפור הסוס שהוא סימבולי, אבל הוא כנראה משקף את המהפך של הסיפור. עד לפה מה שראינו מקודם. הרב ליכטנשטיין באותה שיחה שם לב שבפרק ד' קורה משהו מאוד מאוד דרמטי. כולנו מכירים אותו. למעשה, אם אנחנו עוקבים אחרי הדמויות, אנחנו רואים שעד פרק ד' היחס בין מרדכי לאסתר זה שמרדכי מוביל את העניינים, ואסתר עושה את מה שהוא אומר לה. היא מאוד מאוד פסיבית, לא יגידה אסתר את המוות מולדתה, כי מרדכי ציווה עליה אשר לא תגיד. היא מובלת, היא עושה, מרדכי מוביל את מהלך העניינים. בפרק ד', לקראת פרקי קורא מהפך דרמטי, ופתאום ההצדקה לשם מגילת אסתר מתרחשת בעקבות דבריה של אסתר, לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן וצומו עליי, ויבוא מרדכי, והנה תראו את ההיפוך, ויעס ככל אשר צוותה עליו אסתר. מכאן ואילך מי שמצווה זו אסתר, ומרדכי עושה את מה שהיא אומרת, וזה שינוי מהותי מאוד במהלך הסיפורי, כי מכאן ואילך אנחנו רואים את אסתר יוזמת, פעילה, מזיזה דברים, משתה ראשון, משתה שני, עד כדי כך שאנחנו בשלב ראשון לפחות לא מצליחים להבין לאן היא מוליכה את הדברים. מה גורם למהפך? מה שגורם כמובן למהפך זו אותה שיחה שבין מרדכי לאסתר, שהוא אומר לה, ואני הבאתי רק את תמצית הדברים ולא את כולם, בפרק ד', אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים, כן, רווח והצלה יעמוד ליהודים במקום אחר. כלומר, יש פה איזושהי נקודה שבה הסיפור מתהפך. עכשיו תראו, אני מציב עכשיו את שני המבנים, האחד מול השני. יש לנו סיפור של האירועים, שיש היפוך שמתרחש במעשה הסוס בפרק ו'. אבל, למעשה, שוב, לפי הקו שהציע הרב ליכטנשטיין, יש פה איזשהו היפוך מוקדם. וההיפוך המוקדם הוא בתודעה ובחילופי התפקידים. והוא מתרחש בעקבות משהו שמתחולל בפנים, בתוך נפשה של אסתר, בעקבות התוכחה של דברי מרדכי. וכמעט היינו אומרים שיש בדברים האלו מודל שהתנ"ך מציב בפנינו לגאולה. כלומר, הקדוש ברוך הוא מציב בפנינו אתגרים ופוטנציאל והזדמנויות ועיקרויות. לא סתם אסתר הגיעה לבית המלוכה. לא בטוח שהיא ידעה את זה כל הדרך. היא אולי אפילו, אני מרשה לעצמי להעיז, מכיוון שיש גם לא מעט מדרשים, וגם אני חושב שהשם אסתר גם יכול להעיד על כך, אולי אפילו היא קצת התכחשה בתחילת דרכה לזהותה. כשמרדכי לובש שק ואפר, הדבר שמטריד אותה במיוחד זה איך הוא לבוש. כלומר, עד פרק ד' אסתר נמצאת לכאורה במקום בעייתי מבחינת הזהות, הגדרת הזהות שלה כלפי עצמה. והדברים הישירים האלו שהוא אומר למרדכי לאסתר, אלו דברים שכמובן נוגעים בנימים העמוקים ביותר של הנפש, של הזהות, ואל תדמי בנפשך להימלט, שימו לב לעומק שעומד מאחורי המילים הללו, בית המלך מכל היהודים. אי אפשר להימלט לבית המלך מכל היהודים. ואז היא אומרת לו, לך כנוס את כל היהודים. כדי שיתרחש היפוך, כדי שיתרחש היפוך, תתרחש גאולה, יש צורך בהתעוררות, התעוררות אנושית של חסד במגילת רות, של עמידה על הזהות הפנימית העמוקה במגילת אסתר. בדומה למודל שאנחנו מכירים בתחילת ספר שמות, אנחנו יודעים שלפני הישועה של הקדוש ברוך הוא ויציאת מצרים, זה מתחיל מילדות שמתנהלות באופן אחר מכפי שמצופה מהם, ומזוג שמתנהל ומאישה שמתנהל אחרת מכפי שמצופה ממנה. דרך אגב, וגם זה מגובה במאמרים רבים של חז"ל, זה הרבה מאוד פעמים נשים הם אלו שבמקרים האלו של המצוקה הגדולה לוקחים את היוזמה, ואפשר להוסיף לכך גם את סיפור דבורה. אני רוצה לסיים בנקודה שנדמה לי שיש פה שוב מבנה עומק, שעומד מאחורי המבנה העלילתי של המגילה, כי המבנה העלילתי של המגילה מדבר על היפוך, אבל למעשה ההיפוך במציאות מתרחש קודם כל אצלנו. מה שמגילת אסתר והתנ"ך אולי מלמדים אותנו באופן הבסיסי ביותר, זה שאת השינוי אנחנו צריכים לחולל בפנימיותינו פנימה, וזה גם מה שיכול להוביל לגאולה השלמה. תודה רבה לכולכם. את יונה נשאיר כבר לשיעור בפעם אחרת.